שלום וברכה, בוקר טוב. אנחנו בעמוד 135, שמצד מספרו הוא נעלם, אבל זה מספר 135, ואנחנו בסדרה של מאמרים של הרב על המועדים, השבת, ישראל והזמנים. זה יצא כחוברת בפני עצמה בזמנו, וזה בעצמו היה ליקוד של מאמרים שיצאו בעיתונות, והם הוכנסו מחדש במאמריה, משום שמציאותה של החוברת יקרה. קדושת הזמן מתפשטת היא על כל אורך הזמן. ברוך השם יום יום, והולכים קווי אור הקודש שנמשכים. אני דרך לעצמי שזה דברים של הרב, מה שכתוב כאן. אז מה זה קדושת הזמן? הרי לכאורה יש רק זמנים מסוימים שהם קדושים, לא כל זמן הוא קדוש. אבל מספיק שיש קצת זמנים שהם מקודשים כדי שזה ישפיע, יקרין, הקרנה על כל שאר הזמנים. זה מה שאומר כאן, קדושת הזמן מתפשטת היא על כל אורך הזמן. ברוך השם יום יום, מה זה הביטוי הזה? זה שהילל, היה מחלוקת בין הילל לשמי. שמי היה קונה כל דבר לשבת. כן? ואילו הילל היה אומר, ברוך השם יום יום. מה זה ברוך השם יום יום? שיוצא שהקדושה של השבת מקרינה על כל יום. והולכים קווי אורי הקודש שנמשכים בצורה מסותרת, עד שבאים לידי הבאה וגילוי בזמנים המקודשים בקדושת השבת. זאת אומרת, בעצם כל הזמן יש קדושה בזמן, היא מתמקדת, היא מתרכזת בשבת. תחילה למקראי קודש בתור קדושה מקורית, שהיא משפעת קדושה על העולם ועל ישראל. ובקדושת הימים הטובים, בתור מקבלי שפעת הקודש על ידי ישראל, דקדשינו לזמנים. זאת אומרת, יש הלכה ששבת זה כל שבעה ימים. לא יעזור בית דין, כל המובנים כמובן. בית דין לא יכול לשנות את זה. אבל, כי זה קדושה שאומרים קביעה וקיימה. היא קבועה ועומדת מאז בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא שבת, קידש את היום השביעי. הוא לא שאל אף אחד. לעומת זה, לגבי המועדים, זה תלוי בבית דין, מתי יהיה קידוש החודש, מתי יהיה עיבור השנה וכדומה. ולכן יש מעורבות של ישראל בקדושת הזמנים. אז מקדש ישראל והזמנים. אבל מה, יש בזה שאלה גדולה, האם יש הבדל בין קדושת השבת לבין קדושת הזמנים באופן מהותי? אז הצדוקים סברו שכן, זאת אומרת, קדושה שבאה מהקדוש ברוך הוא קדושת השבת, איננה יכולה להיות דומה כלל לקדושה שבאה מן האומה, מישראל, שהיא קדושה נמוכה יותר מבחינתם. אין קדושה ביסוד הלאומי. ולכן כשכתוב ממחורת השבת, הצדוקים לא יכלו לקבל שזה מכוון ליום טוב. ככה מסביר הרב קוק במשפט כהן. אבל כאן הוא אומר שיש ראשון למקראי קודש, זאת אומרת שהקדושה של השבת בסוף הופכת להיות קדושת הזמנים, על ידי ישראל דקדשינו לזמנים. כמשפט השבת, שהוא תחילה למקראי קודש, כן הוא משפט מקראי קודש כולם. כולם מלאים רוח לאומי. זה צריך לדעת שבזמנו של הרב קוק, להגיד על משהו שזה לאומי, זה היה כרטיס ביקור, זאת אומרת, כרטיס כניסה. למשל, אם אתה אומר שהנחת תפילין, יש לזה ערך לאומי, אז כל הציונים יניחו תפילין. אתה אומר שלשבת יש ערך לאומי, כל הציונים ישמרו שבת. היום זה לא בדיוק ככה, אבל זה היה שיח שהיה מרכזי אז. כן, כולם מלאים רוח לאומי, כולם פועלים בנו ההפרחה הלאומית, למצוא כוחות חדשים שיהיו דוגלים בשם עמנו. עכשיו, יש פה רק הערה שפה כתוב בנו ההפרחה הלאומית, זו טעות דפוס. צריך להגיד ההפרחה. בסדר? עמוד 136. כן, אנחנו אומרים שמה שכתוב ממחורת השבת, הכוונה ממחורת יום טוב ראשון של פסח. פה יש רשימה המאמרים למקורותיהם, שאנחנו כמובן לא נקרא אותה, אבל כל המעוניין יכול לדעת מאיפה כל מאמר לקוח. 137, השבת, מצוות הזיכרון. אז מה זוכרים בשבת? יש זכר למעשה בראשית, זה בפרשת יתרו, בעשרת הדיברות פרשת יתרו, זה זכר למעשה בראשית, פרשת ויתחנן, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ועבדך השם אלוהיך משם. על כן ציווך השם אלוהיך לעשות את יום השבת. אז יש יסוד קוסמי, בריאת העולם, יש יסוד לאומי, יציאת מצרים. אז בשניהם זה זיכרון, נכון? מצוות הזיכרון. כמה עוז וגבורה יש בהן מצוות הזיכרון. כל המצוות שצריך לזכור בהן משהו. כן, זכור את אשר עשה לך עמלק, אשר עשה השם אלוהיך למרים, כל הזכירות כולן. כמה עוז וגבורה יש בהן לאמץ את הרוח הלאומי. כמה הוד ותפארת יש בהן לשכללו ולפארו, לחברבו ולעדנו בליבות כל בני עמנו. כולם הם אותות היסטוריות מלאות יופי וחיים. זה דבר ידוע, מקובל, שהמועדים כולם באים לזכרם של מאורעות יסוד בזהות הלאומית שלנו. ולכן כמה טוב שאנחנו עושים זיכרון לכל הימים האלה. וכל פירתיהם ודקדוקיהם הרבים וכל המון הלימודים והדקדוקים שיש בהם, עד שרחבו ונסבו לחוכמה רבה מעונפת ופוריה. כמה רב כוחם לשפוך רוחם הלאומי והנהדר על העם הזה, החי ברגשות קודש השפוכות על פני כל תולדתו הנפלא. זאת אומרת שההיסטוריה שלנו כולה מקודשת. יש ביטוי כזה בלועזית, היו אומרים, היסטואר סנט, כלומר, היסטוריה מקודשת. זה ביטוי שמקורה בכנסייה, כן? כי לפי הכנסייה יש חלק מן ההיסטוריה שהוא קדוש, ויש חלק מן ההיסטוריה שהוא חול. אבל מה שהתנ"ך מלמד אותנו, זה שכל ההיסטוריה היא קודש. אין היסטוריה של חול. זה הכוונה. כן. כשם שהמעשים פועלים את פעולתם הלאומית, כן הלאומים, כן הלימודים, שנוסדו דווקא על התכונה הנפלאה של המון הדיוקים המכוונים, מפתחים את הרגש הלאומי, ביחד עם התפתחות השכל וחריצות, ועוד ביתר סט מהמעשים עצמם. וכדברי החז"ל, תלמוד תורה, תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה. זאת אומרת, לא מספיק רק לעשות את המעשים של קדושת הזמנים, קיום המצוות, הלימוד של המצוות גם הוא בעל ערך עוד יותר גדול מעצם המעשה. למה? כי הוא בונה משהו בתודעה. התלמוד מבאר את הסדר והמשטר המעסיק את השכל של חכמי העם על ידי דקדוקי הדינים שיש בתכונת אלה המצוות. כן, מישהו שאלו אותי, קבוצה של יפנים, למה אתם כל הזמן לומדים? היהודים, חלק גדול מעבודת האלוהים שלהם זה לימוד. למה אתם כל הזמן לומדים? זה דבר שאצל הגויים קשה מאוד לתפוס. אתה לומד כשאתה לא יודע, אבל אם אתה יודע, אתה לא צריך ללמוד. אז צריך להסביר להם שאצלנו הלימוד זה עצם החיים. זה דבר שלא כך ברור לכולם, ופה זה כתוב.
יש עוד כמה דברים
שלא מבינים. כן, זה נכון, זה נכון. קובע את הידיעה נאמנה כמה רב ורם הוא ערך הרוח הלאומי, וכמה שווה הוא להשתדל על הפצתו וקיומו. הפרטים הרבים, באמת, הם מתוארים במחוגה האלוהית. כן, נכון, מה שאתה אומר, אתה צריך לעשות כוס קפה בשבת. כמה סיבוכים, כמה הלכות, כוס תה עוד יותר בסובך, וכמה דעות. אז שמה תגיד, מה בית זה לבית זכר למעשה בראשית? כן, שכזו שהוא ברא את העולם. אז צריך בשביל זה ללמוד לפרטי פרטים, במחוגה האלוהית, כיצד הדברים האלה מורים על זכר למעשה בראשית. הפרטים הרבים באמת הם מתוארים במחוגה האלוהית לפי ערך רוח העם, והרושם שצריכים לעשות אלה הדברים שחייו הכלליים, חיי רוחו וקיומו תלויים. על כן כולם צריכים להיות חביבים, כולם צריכים להיות אהובים, לפי גודל האהבה אשר ירחש ליבנו לעמנו האהוב ולרוחו הכביר. כמו שיש לך יותר אהבת ישראל, יותר אהבה ללאומיות של עם ישראל, כך אתה יותר אוהב את פרטי הפרטים של ההלכות המעשיות. כן.
מה הקשר בין מעשר בראשית שהיה לכאורה בזמן שעם ישראל לא היה,
כן,
ללאומיות של אני איזה מאורע היסטורי שעם ישראל היה בשני המבין, אבל מעשר בראשית לכאורה זה משהו.
בראשית, בשביל ישראל, שנקבו ראשית, זה כל העניין. זה
כבר לך בתוך ה...
כן, היסוד הלאומי שלנו הוא בעל ערך קוסמי, זאת אומרת, אתה לא בעל לאומיות ישראלית רק מתוך לאומנות, אלא בגלל שאתה רואה בזה ערך אוניברסלי. רבי חנניה בן הקשה אומר,